דף צדיק עמוד ב', חמש שורות מהשורות הרחבות. הגמרא אומרת, ואחת בחייו ואחת במותו תנאי. הדין הזה של אחת בחייו ואחת במותו זה מחלוקת תנאים דתניא. אנחנו אתמול למדנו משנה. המשנה מביאה בדין השני שלה מה קורה אדם שנפה אישה ומתה בחייו. נפה אישה שנייה והוא מת בחייה, והיה המקרה במשנה. נפה אישה, מתה היא, נפה אישה נוספת, מת הוא. ביחס לאישה הראשונה, ברגע שהאישה הזאת מתה בחייו, הוא יורש את האישה. רבנן תקנו כתובת בנים דיכרין. כתובה הזאת אומרת שכל מה שאני קיבלתי ממך עובר לבנייך. הדין הזה זה דין של ירושה. מעידך, האישה הזאת שנשארה חיה לאחר מותו, היא מגיעה לכתובה כדין חוב. ומכיוון שקודם אנחנו משלמים חובות, ורק אחרי ששילמנו את החובות אנחנו נותנים ירושה, לכן אומרת המשנה שקודם כל שנייה ויורשי הקודמים ליורשי הראשונה. קודם נפרע את החוב, לאחר פריעת החוב אנחנו הולכים לבוא ולתת את הדין של כתובת בנים דיכרין. צדיק עמוד ב', 5 שורות מלמעלה. לאור זה הגיעה הגמרא למסקנה שמאמינה, אחת בחייו ואחת במותו, צדיק עמוד ב' בשורות הרחבות, שורה חמישית מהרחבות, אחת בחייו ואחת במותו תנאי. אומרת הגמרא, הלכתה שמאמינה, אחת בחייו ואחת במותו, לא חוששים לאמצויי. כי היה מקום לבוא ולומר שיבואו הילדים מהאישה השנייה ויאמרו לילדים מהאישה הראשונה, לא יעלה על הדעת שאתם תירשו את אבא ואנחנו נשאר כמעט בלירושה. כי אתם לוקחים את הכתובת בנים דיכרין ואנחנו לא לוקחים. כי אצלנו זה בא חוב של האמא. ברמה העקרונית האמא יכלה לקחת את זה ולמחוק את זה. למחוק את זה, לאכול את זה. אז אנחנו לא נירש ואתם יורשים, לא מקובל עלינו. היה מקום לומר, אבל שמע מינה שלא חוששים לנצויי. ועל זה הגמרא הביאה את רבש, איש רבש אמר אולי באמת כן, אולי באמת אין לנו מושג כזה וחוששים לנצויי. אומרת על זה עכשיו הגמרא, ואחת בחייו ואחת במותו, אישה אחת שמתה בחייו, וממילא לילדים שלה יש רק כתובת בנים שכרים, ואחת במותו ואישה שמתה במותו, למעשה זה מחלוקת תנאים. דתניא, אומרת הגמרא, למדנו בברייתא, מתו שתי נשיו, אחת בחייו ואחת בנותו. בן אנס אומר, יכולים בני הראשונה לומר לבני השנייה, בני בעלת חובתם, תלו כתובת עמכם וצאו, קיבלתם את החוב, עכשיו אנחנו מקבלים כתובת בנים זכרים, אם יישאר כסף נוסף נעשה בזה חלוקה, ירושה, לא יישאר כסף נוסף, אז אנחנו לקחנו הכל בכתובה של אמנו. ורבי עקיבא אומר, כבר קפצה נחלה מלפני בני הראשונה ונפלה לפני בני השנייה. אומר רבי עקיבא, משעה שמת הבעל בחייה של שנייה, קפצה נחלת בנים דיכרין מלפני בני הראשונה, והיא הפכה להיות נחלה כמו כל שאר נחלות, שגם בני הראשונה וגם בני השנייה חולקים בה שווה בשווה. אומרת הגמרא, לכאורה מה אליו? בהקה מפליגי, המחלוקת של בן ענס ורבי עקיבא, זה בזה העניין. דמר סבר בן ענס, אחת בחייו ואחת במותו יש להם כתובת בנים דיכרין. ומר סבר רבי עקיבא, אחת בחייו ואחת במותו, אין להם כתובת בנים דיכרין. זאת אומרת שהגמרא כרגע אוחזת, שהנידון שלנו, מה שאנחנו רצינו להוציא מהמשנה, האם יש כתובת בנים דיכרין במקום דילמאתי לנצויי? דהיינו אחת בחייו ואחת במותו. זו מחלוקת תנאים בין בן ענס ורבי עקיבא. אמר רבא, השכחתינו לרבנן דבי רב, פגשתי את חכמי בית המדרש, דייטווי וקאמרי שישבו ואמרו, דכולה אלמא אחת בחייו ואחת במותו, גם אליבא דרבי עקיבא, יש להם כתובת בנים דיכין, וממילא פשוט הוא שהם מקבלים את נחלת אמם. והכה, הנושא בברייתא, בכתובה נעשית מותר לחברתה, והוא הדין לבעל חוב כמפליגי. מר סבר בן אנס, כתובה נעשית מותר לחברתה, והוא הדין לבעל חוב, ומר סבר רבי עקיבא, אין כתובה נעשית מותר לחברתה, והוא הדין לבעל חוב. אנחנו חוזרים ומבארים את הדינים בשנית. אנחנו דיברנו ואנחנו חוזרים. המשנה בשלימותה תגיע בדף צדיק א' עמוד א' למטה. שם יבואר שנכון שרבנן תקנו כתובת בנים שרים. אנחנו חוזרים לשורש. אנחנו מעוניינים מאוד שכשאישה ניסית לאדם, האישה הזאת תקבל מאביה נכפים. זה השאיפה שלנו, שיהיה להם ממה לחיות. אומר הסבא, האבא שלה, אני לא מוכן לתת את נכסיי לבת שלי, כיוון שהיא הולכת להינשא לאדם שיכול לקחת אישה נוספת, ויכול להיות לו ילדים מאישה אחרת, וביום מן הימים ייתכן שהוא יעביר את הנחלה שלי לבנים של האישה השנייה. לא מוכן. באו רבנן ואמרו לו, אל תדאג, אנחנו עושים סעיף בתוך הכתובה, מתנאי בידים, המכונה כתובת בנים דיכין, שהסעיף הזה אומר שכל מה שאתה נתת לביתך עובר ביום מן הימים לבנים שלה, גם אם היא תמות בחיי בעלה והבעל יירש אותה, הוא מתחייב שבירושה שלו הוא נותן את החלקים האלה לבנים שלך, לבנים של ביתך. ואם היסיד היסיד, אין מה לעשות, אתה צודק. כל זמן שיהיה גם האבא, גם הסבא מבין שהוא לא בדיוק יכול לקבוע את העתיד. אם הוא רוצה לקבוע את העתיד מאוד, אז שיחליט שהוא נותן את זה רק לנכדים, וגם לנכדים יגיד להם מה לעשות עם הכסף, ישגע המוח, הכל יכול להיות. באופן נורמל, אדם רוצה שיהיה הרווחה בבית. אם לא הלך טוב בעסקים, אחמונס, והשם לא סייע, והיה צריך למכור, הוא לא רוצה שהבת שלו תסתובב בעולם רעבה כשיש לה נכסים. לא זה המטרה. עד כמה שמה שיהיה יהיה עובר לבנים שלו. מאידך, באו רבנן ואמרו, נכון שאנחנו תיקנו תקנה כתובת בנים דיכין, אבל זה לא אומר שזה בא על חשבון הירושה דאורייתא. התורה אומרת שאדם שמת צריך להשאיר ירושה. דיינו, אם יש ירושה היא מתחלקת בין הילדים. לכן, אם... מה? קודם החובות זה סיפור אחד. אחרי זה ירושה. וכיוון שכתובת בנים דיכין זה לא חוב אלא ירושה, אינון ירתון כתוב בכתובה. הם ירשו, זה בא בתורת ירושה, לא בתורת חובה. אז לכן, קודם אני צריך שתתקיים ירושה דאורייתא, ואחר שיקיים ירושה דאורייתא, אני יכול לדבר על החלקים דרבנן. איך זה בא לידי ביצוע? אני קודם כל נותן דינר, מחלק מדאורייתא דינר ליורשים, ומה שישאר אני עושה בזה את הכתובת בנים דיכין. למשל, נסביר. דיכין זה זכר. זכרים. אנחנו ניתן דוגמה. נתאר לעצמנו שהכתובת בנים זכרים, ניקח מקרה קלאפי, לא מתו וחיו. הכתובת בנים זכרים של האישה הראשונה זה 1,000 זוב. של האישה השנייה 800 זוב. הבן אדם מת והשאיר אחריו 1,800 זוב. הדין הוא שמחלקים שווה בשווה, לא עושים כתובת בנים דיכין. למה? כי אין לי פה מותר דינר, אין לי יותר דינר בשביל לעשות את הירושה דאורייתא. אם יהיה 1,801, אז במותר דינר אני עושה ירושה דאורייתא, ואז אני עושה כתובת בנים דיכין. זה לא שאני לוקח את הדינר הראשון ועושה איתו ירושה, והשאר הופך להיות כתובת בנים זכרים. אם אני אעשה את הכתובת בנים זכרים, יש אפשרות מה? כן, משהו מתחייב בכתובה והוא צריך לתת להם זכות, זה לא מעניין. הכתובת בנים זכרים, שזה חלק של ירושה, זה רק בתנאי שיש מותר דינר מעל הסכום המדובר. השאלה שעומדת עכשיו בפנינו, מה יקרה אם באמת הכתובת בנים זכרים לצורך העניין של הראשונים אמרנו 1,000 זוב. האישה השנייה לא מגיעה לידי כתובת בנים זכרים, כי הוא מת בחייה. וכשהוא מת בחייה, אז היא גובה את כתובתה. אין בכלל דין של כתובת דנים סחרים. היא לוקחת את כל מה שהכניסה. נכסי מלוג, נכסי צאן ברזל, מנה 200, כל מה שיש, תוספת, מה שדובר. אז אין כתובת דנים סחרים. יש חובות, אין כתובת כתובה. עכשיו באים הבנים הראשונים לגבות את הכתובת פנים סחרים שלהם. מתברר שאחרי שחילקו את החוב של האבא, נשאר 900 זוב, 1,000 זוב, 800 זוב, פחות או שווה למה שהם צריכים לקבל. אבל מותר דינר אין לי פה. האם החוב ששילמו בכתובה של האישה השנייה נחשב כמותר דינר ולמה? כי איך משלמים חובות? קודם כל ברגע שמת האבא הם יורשים. אחרי שהם יורשים, כל אחד מהיורשים נותן שווה בשווה בחלקו לענייני חובות הבית, ומה שנשאר נשאר בירושה. אבל במהות הם קודם יורשים. אז מכיוון שבמהות הם יורשים, אז בעצם מה שהם משלמים זה נקרא מותר דינר של הכתובה. רוצה הגמרא לבוא לומר שהנושא הזה זה מחלוקת רבי עקיבא ובן ענס. בן ענס בא ואומר, החוב הזה שהם משלמים, בין אם הם משלמים את החוב הזה לאישה השנייה, בין אם הם חייבים את זה לצד ג' לאדם חיצוני, זה נחשב מותר דינר. וממילא יתקיים פה כתובת בנים סחרים, כי כולה אלמה לא פליגי מניחה עכשיו הגמרא, שאחת בחייו אחת במותו יש כתובת בנים סחרים. השאלה אם זה נקרא מותר דינר. בא רבי עקיבא ואומר, זה לא נקרא מותר דינר. זה המחלוקת שבפנינו. אומרת על זה הגמרא עוד פעם. אמר רבא, השכחתינו לרבנן דבי רב, פגשתי את התלמידי ישיבה בישיבתו של רב, דייתוי וקאמרי, שבאו ואמרו, דכולה על מה אפשר לבוא ולומר שבאמת גם רבי עקיבא, אחת בחייו ואחת במותו, יש להם כתובת בנים דיחי. ואנחנו לא חוששים לאמצויי. ואחה בכתובה נעשית מותר לחברתה. והוא הדין לבעל חוב, כמיפלגי. מר סבר בן ענס, כתובה נעשית מותר לחברתה, והוא הדין לבעל חוב, אז יש פה כתובת בנים סחרים, כי יש כאן מותר דינר. ומר סבר רבי עקיבא, אין כתובה נעשית מותר לחברתה, והוא הדין לבעל חוב. ואמינה להוא ענו, אומר רבא, ואני אמרתי להם לתלמידי הישיבה, מהישיבה של רב, בבעל חוב כולה עמה לא פליגי דעה ומותר, כי פליגי בכתובה. ועל זה הוספתי להם אני, ואמרתי להם, אני רבא, שלכאורה יש לחלק בדבריכם. יש הבדל בין בעל חוב חיצוני לחוב שבא בתורת תשלום לכתובה של האישה השנייה. ולמה? כשאני מדבר על חוב חיצוני, זה ממש ירושה, שהירושה הזאת היא כל אחד קיבל את חלקו, והוציא מחלקו ונתן לצד ג'. זה מותר דינר, אין אפשר להתווכח על זה. זה מותר. זה כסף שהשתמשתי מעבר למה שנשאר מאבא. אבל מה קורה באופן שהמותר בא הכל לשלם את הכתובה של האישה השנייה? כאן כל הילדים של האישה השנייה כאילו לא הוציאו כסף. הם קיבלו והשאירו את זה ברשות עצמם. הם קיבלו ירושה ועכשיו זה צריך לבוא בתור פיראון חוב, אז בני הראשונה משלמים להם את החוב של האמא, והם בעצמם לא הוציאו את הכסף. ומכיוון שהם כשלעצמם לא הוציאו את הכסף, הרי הם בני האישה השנייה. אז זה לא נקרא מותר דינר, ולכן נחלקו רבי עקיבא ובן ענף, האם זה יחשב כמותר או לא. לאישה מגיע כתובה. ודאי, רק בגלל שהיא בחיים. רק בגלל שהיא בחיים. אבל היא לא לקחה. אז מה? אתה אומר מצוין, כמו שאתה אומר, אומר בן ענף. זה הפרה של בן ענף. בא רבי עקיבא ואומר, וככה מביא רשי בדיבור המתחיל, כי פליגי בכתובה לערך 6-7-8 שורות מלמטה, 9 שורות מלמטה, סוף השורה, כי פליגי בכתובה, באחד בחייו ואחד במותו, שהשנייה חוב היא פליגי בן ענף סבר הרי זה כשר חוב ואה ומותר, כמו שאמרת. ורבי עקיבא סבר לאו כשר חוב דמי, כיוון דאינו גופי הוא קשקלי, ואיל כהנח בני שנייה מקבלים ולא פורעין, נמצא שאין כאן נחלה דאורייתא, ולא יתקן ירושת בנים דחין דרבנן, למעקר נחלה דאורייתא. יש כאן מחלוקת תנאים, צד אחד זה כמו שאתה מבין, הצד השני אומר צריך להוציא, זה התקנה. וכיוון שאני בפועל לא מוציא, אז לא יתקיים פה תקנה דאורייתא. זה הכל. מחלוקת האם במקרה הזה רבנן תקנו, או רבנן לא תקנו. אומרת הגמרא, אתה אומר נפלא. אם היה חוב לאבא, והחוב שולם, אז ירשנו והוצאנו. זה נקרא מותר דינר.
זהו, אבל פה מותר שלא שולמו. לא שולמו, לאבא לא היה חוב.
למה? יש לאבא חוב.
יש חוב.
חוב מהאישה השנייה. האישה השנייה הרי מגיעה לכתובה בתורת חוב. הוא מת והיא חיה. השאלה איך אני מסתכל על החוב הזה. כמו חוב חיצוני או לא? מה תקיף לרב יוסף? אחרי שאני מחלק, אני מוציא מכוח השיעבוד, אין בעיה. ודאי. הירושה היא מציאות. בשנייה שאבא מת, הם יורשים. גם כשאבא היה חי, זה היה משועבד. וגם כשהוא מת, זה משועבד. עד שאבא חי היה לא היה צריך עדיין לשלם, ועכשיו צריך לשלם. ואם הם יחליטו שיש להם עודף כסף, הם לא רוצים לשלם מהקרקע, הוא רוצה להוציא מהחסכונות שלו ולשלם, אין שום בעיה. אתה לא יכול לחייב אותו לתת קרקע. אם לא יהיה לו מאיפה לשלם, הקרקע הזאת היא משועבדת לטובת החוב. אומרת על זה הגמרא, מתקיף לה רב יוסף. יחי, אם באמת זוהי מחלוקת התנאים, רבי עקיבא אומר כבר קפצה נחלה, אם יש מותר דינר מבא אליהם. אומרת הגמרא, מטבע לשון לא מתאימה. מה בא רבי עקיבא ואומר? ברגע שמת בחיי השנייה, קפצה נחלה. נגמר הסיפור הזה של כתובת בנים זכרים, ועובר להתחלק בדיני ירושה. זה לא נכון. זה השאלה אם יש מותר דינר או לא. אם יש מותר דינר, אף כולה על מלא פליגי, גם לפי רבי עקיבא, שיש כתובת בנים זכרים. השאלה היא רק אם החוב של השנייה יכול לשמש כמותר דינר. המטבע לשון לא מתאימה. ולכן חוזרת הגמרא לתירוץ הראשון, אלא אמר רב יוסף, באחת בחייו ואחת במותו כמפליגי, כאשר בן ענף בא ואומר שיש כתובת בנים זכרים גם במקרה של מתה אחת בחייו ואחת במותו, ולא חוששים דין מעתי לאנצויי. רבי עקיבא אומר, אין אף כתובת בנים זכרים, כי חלשים לנו דין מעתי לאנצויי. אומרת הגמרא, והנה תנאי, והמחלוקת הזאת היא של רבי עקיבא ובן ענף, כהנה תנאי, יש עוד כאלה תנאים שנחלקו בזה העניין, דתניא, מצאנו ברייתא. בברייתא כתוב מפורש, נפה את הראשונה ומתה. נפה את השנייה ומת הוא. זה המקרה שלנו, אחת בחייו ואחת במותו. באים בניה של זו לאחר מיתה, של האישה השנייה, ונוטלים כתובת אימן, והשאר חולקים שווה בשווה. רבי שמעון אומר, אם יש מותר דינר, אילו נוטלים כתובת אימן, ואילו נוטלים כתובת אימן. ואם לאו, חולקים בשווה. דהיינו שלפי תנא קמא על פניו, מה אילו? בהכא מפליגי. מר סבר תנא קמא סובר, רבי שמעון סובר, אחת בחייו ואחת במותו, יש להם כתובת בנים דכרין. ולכן אומר לך רבי שמעון, אם יש מותר דינר, אילו נותנים כתובת אימן, ואילו נותנים כתובת אימן. מה זה כתובת אימן? מה זה כתובת אימן? אני עונה. מה זה כתובת אימן? אחת בחייו ואחת במותו. זאתי שמתה בחייו, איזה כתובה יש לה? זאתי שמתה במותו, אני יודע. יש לה כתובה כי מגיע לה כתובה. זאתי שבחייו, מה מגיע לה?
במותר. במותר אין תשובה.
כתובת בנים דיכרין. כתובת בנים דיכרין. זה כתובת אימן. זה נקרא כתובת אימן, וזה תשובת הגמרא. אומרת הגמרא, לא חמול. מיילב, בהקה מפליגי, זה הניסיון שלנו להסביר. דמר סבר רבי שמעון בא ואומר, אחת בחייו ואחת במותו, יש להם כתובת בנים דיכרין. בא רבי שמעון ואומר, זאתי שבחייו שהוא ירש אותה, אבל הוא התחייב שבמותו הוא יעביר את החלק של היורשים שלה ליורשים שלה, הם יקבלו את החלק של האמא שלהם שהכניסה לאבא. ומר סבר תנא קמא, אחת בחייו ואחת במותו, אין להם כתובת בנים דיכרין. אז האישה השנייה מקבלת את כתובתה, והאישה הראשונה אין לה כתובה, אלא מחלקים שווה בשווה בין האחים. אומרת הגמרא, לא, זה לא בהכרח, לא שזה לא נכון. איזה התחייבות? זה הוא נותן לאישה הראשונה, מה הבעיה? מי שחולק, פה לא תקנו כתובת בנים דיכרין. כי דיל מעטי לנשויי. אחת בחייו ואחת במותו, זו מחלוקת תנאים. יש מי שאומר... שאלה טובה. למה שלא יריבו? אנחנו מסבירים עוד פעם, תשמע טוב. אני אתן לך את הסיפור קצת אחרת מהגמרא, כדי שזה יהיה ברור לגמרי. יש לנו פה אישה אחת שמתה בחייו, והכניסה לו 1,000 זוז. היסטוריה. יש פה אישה שנייה, שהכניסה 500 זוז. פה קודם נדבר על המקרה הרגיל. במקרה הפשוט, שתיהן מתו בחייו. ביום שהוא מת, באים לחלוק את הירושה. באים בני הראשונה, אומרים לבני השנייה, 1,000 זוז זה מגיע לנו, כי זה מה שאימא שלנו הכניסה. באים בני השנייה ואומרים, אמת, אימא שלנו הכניסה 500, זה מגיע לנו. עכשיו ביתרה עושים חלוקה. נפלא. זה נקרא כתובת בנים זכרים, ואז אין מקום למלחמות. אבל, במידה והראשונה מתה בחייו, והשנייה לא מתה, אלא לאחר מכן. כשהוא מת, והיא לקחה את הכתובה, היא לקחה את כל מה שהיא הכניסה. התחתנה בשנית, נתנה את זה לאדם אחר, שרפה, אכלה, לא מעניין, שילמה את זה לבית אבות, שורה תחתונה לא השאירה מאומה. באים עכשיו לעשות ירושה, כולם בנים של אבא יעקב. באים בני הראשונה שמתה בחייו, אומרים קודם כל 1,000 זוז שייך לנו. למה? אנחנו יורשים. באים בני השנייה ואומרים, מה זה? אתם תירשו 1,000 זוז ואנחנו לא לוקחים כלום? לא מקובל עליהם. לא בגלל שהצדק איתם, בגלל שברגע שיש מצב שמישהו יורש ומישהו לא יורש, מתחיל מלחמה. האם המלחמה הזאת היא הכרחית או לא? זה המחלוקת הנאים. זאת אומרת, האם רבנן חששו למלחמה ואמרו שבמקום שעלו ליצור כזו מלחמה לא תיקנו כתובת בנים זכרים? או שאנחנו לא חוששים למלחמה הזאת? ובכל מצב תיקנו, זה המחלוקת הנאים שלנו. זו הבעיה. אז סיפרנו פה סיפור וכך... ככה זה בחיים. ככה זה בחיים. אז לכן... אז רבנן לא עשו אף פעם אלף. באו רבנן ואמרו, בדיוק כמו שמה יקרה אם האישה הזאת תוליד לו רק בנות? לא יהיה בנים. האישה הזאת תמות, אחרי 120 שלו, הבנות לא מקבלות לירה. היי, אבל סבא שלנו נתן רק בתנאי שתעביר את זה ליורשים שלו, נכון? לזכרים, לא לבנות. אבל, ולמה שהבן אדם לא יבוא ויגיד, תשמע, ואם לא יהיה בנים, שיעבור לבנות שלי, אני רוצה שזה יישאר אצלי במשפחה. כי זה בן אדם לא חושב. כי רבנן באים ואמרו, על זה הבן אדם לא חושב. ואם הוא היה רוצה, אז הוא היה מכניס סעיף כזה. אבל באופן נורמל, מה גורם לבני אדם להסכים לתת נכסים, זה הידיעה שבעזרת השם אם יהיו יורשים, היורשים שלו לוקחים. הבנות לא מעניין אותו, סליחה שאנחנו אומרים ככה קצת אנטישמי. לא מעניין אותה בנות, כי ממילא הירושה לא תהיה ירושת אבותיו. הרי מה הרעיון? להשאיר את הכל אצלהם במשפחה. אבל אם יהיה בנות, אז הבנות ממילא מתחתנות עם מישהו אחר, זה יוצא מהמשפחה. אז בכזה מקרה, אדם לא מחשבן, עד כדי כך לא מציק לו. ומי שכן, שיעשה פירוט. אומרת הגמרא, לא, אין הכרח לומר שהמחלוקת שלנו, תנא קמא ורבי שמעון, זה במחלוקת הזאת של אחת בחייו ואחת במותו. דכולי עלמא, אחת בחייו ואחת במותו, יש להם כתובת בנים דיכין. באה הגמרא ואומרת, לא, באמת אנחנו סוברים, בין לפי תנא קמא, בין לפי רבי שמעון, יש כתובת בנים שכרים. אז מה המחלוקת? והכה בדינר מקרקעי כמפליגי. יש כאן מחלוקת אחרת, האם המותר אפשר שהוא יהיה ממטלטלין או רק מקרקעות. מר סבר תנא קמא ממקרקעי אם ממטלטלי לא, אז גם אם האבא השאיר 10 מיליון דולר בבונק, לא בפקם, זמין, עובר ושב, לא משנה, כיוון שאין כאן קרקע מותר דינר, אומר תנא קמא זה לא נקרא ירושה דאורייתא, ולכן לא יהיה כתובת בנים שכרים. מר סבר, בא רבי שמעון ואומר, אפילו ממטלטלי. שואלת הגמרא, ומי מצית אמרת אחי? מה אתה רוצה לבוא ולומר? שאליבא דרבי שמעון אפילו מטלטלי, והתנן רבי שמעון אומר, אפילו יש שם נכסים שאין להם אחריות, מותר, אינם כלום, עד שיהיו שם נכסים שיש להם אחריות, יתר על בית כתובות דינר. רבי שמעון אצלנו בעמוד, למטה במשנה, יבואר תכף ומיד, סובר שצריך שיהיה מותר דינר מקרקע ולא ממטלטלים. אלא חוזרת הגמרא, אולי המחלוקת, הכה בדינר משעבדי כמפלגי. יש מותר דינר, אבל זה משועבד לחובות. האם זה נקרא ירושה או לא? מר סבר תנא קמא מבני חורין אין ממשעבדי לוי. קרקע משועבדת זה לא נקרא ירושה. ומר סבר רבי שמעון אפילו ממשעבדי. ולכן, קרקע משועבדת נחשבת מותר דינר, ויעשו חלוקה אחת בחייו אחת במותו. שואלת הגמרא, יחי, רבי שמעון אומר, מה המטבע לשון? אם יש המותר דינר, זה לא אם יש. יש מותר דינר. השאלה אם זה נחשב מותר. כיוון שיש המותר דינר מבעלה, הלשון היה צריך לומר, כיוון שיש שם המותר דינר, אפילו שהוא משבדה, אני מחשיב את זה כמותר. אז זה לא אם יש, יש. השאלה איך מסתכלים על זה, אלא חוזרת הגמרא ואומרת, בפחות מדינר כמפלגי, מותר דינר, האם נשא באמת, מר סבר, דינר אין אומר תנא קמא, פחות מדינר לא, ומר סבר רבי שמעון, אפילו פחות מדינר. שואל רק תוספות, לא תירצת שום דבר, הרי השאלה הייתה על המטבע לשון של רבי שמעון, מה זה אם יש? יש, רק פחות מדינר, אז למה זה אם יש? כך שואל תוספות דיבור מתחיל אלא ונשאר בצריך עיון. שואלת הגמרא והרבי שמעון דינר כמה, איך אתה יכול להגיד פחות מדינר? הרבי שמעון אומר במפורש במשנה למטה שצריך דינר. אי וכי תימה איפוך, מה נגיד? שבאמת לפי תנא קמא בכל מקרה יורשים בני הראשונה. למה? כי גם אם יש פחות ממותר דינר, העיקר שיש מותר זה נקרא מותר, זה נקרא ירושה דאורייתא, ולפי רבי שמעון באמת צריך דינר. אומרת הגמרא, אבל תנא קמא בדמתית אינה מדינר כאמר. אומר רש"י, התנא קמא של המשנה והתנא קמא בברייתא, זה אותו איש. אלא כהנך תרילי שני כמוי ואיפוך. חוזרת הגמרא ואומרת, אנחנו צריכים להעמיד כמו שתי הלשונות הראשונים, דהיינו. או שמדובר פה במחלוקת האם דינר מטלטלי נקרא מותר או רק דינר מקרקע, או האם דינר משועבד נקרא מותר או רק דינר בן חורין, אבל האיפוך נשאר. כי רבי שמעון הוא המחמיר ותנא קמא הוא המקל. אבל אנחנו עושים סיכום קצר. בעצם, בברייתא האחרונה, במחלוקת תנא קמא ורבי שמעון, היה לנו 5 ניסיונות וקימתא. היה לנו פעם אחת ניסיון לבוא לומר שהם נחלקו בנידון של אחת בחייו ואחת במותו. האם אחת בחייו ואחת במותו נחשב לנו כמותר, נחשב לנו ככתובת בנים שכרים או לא? דחינו ואמרנו לא. אפשר שלכולי עלמא אחת בחייו ואחת במותו, יש להם כתובת בנים דיכין. והמחלוקת הייתה, האם דינר מקרקעי כמפלגי. האם אני יכול לבוא לומר שהמחלוקת האם צריך דינר מקרקעין או אפילו מטלטלין. דחינו ואמרנו לא. אפשר שהנידון הוא האם דינר קרקע משועבד נחשב מותר או לא. דחינו ואמרנו לא. הנידון הוא בפחות משווה דינר. דחינו ואמרנו בלתי אפשרי וחזרנו לשתי הוקימתות האלה. או בדינר מקרקי, או בדינר משועבד. לפי תנא קמא אנחנו באים ואומרים לכולם מסקנת הגמרא ואיפוך. לפי תנא קמא זה יועיל, לפי רבי שמעון זה לא מועיל. אומרת הגמרא, אמר מר זוטרא משמי דרב פאפא. הלכתא. אומרת הגמרא, מהי ההלכה? א', אחת בחייו ואחת במותו, יש להן כתובת בנים דיחים. ב', וכתובה נעשית מותר לחברתה. שתי ההלכות הראשונות שהבאנו, בדף צדיק עמוד ב', בשמע מינה, אומרת הגמרא ונפסק להלכה. א', במקרה שיש לנו אישה שמתה בחייו, וממילא לבנים שלה יש כתובת בנים שכרים, ואישה שמתה לאחר מותו, שהיא גובה את הכתובה בדין חוב, יש כתובת בנים שכרים ולא חוששים לאינצויי. דבר שני, מותר דינר אפשר לממש גם על ידי חובה, גם על ידי זה שנתתי את הכתובה לאישה השנייה. הגמרא עכשיו רוצה לבוא ולברר, האם אני זקוק לומר את שתי הלכות, או יכלתי לומר הלכה אחת וממנה לדעת את ההלכה השנייה. אומרת הגמרא, בשלמה היא השמועינן אחת בחייו ואחת במותו. יש להם כתובת בנים דיחים. ולא השמועינן כתובה נעשית מותר לחברתה. הווה אמינא, הייתי אומר, אי כמותר דינר אין, אז יש כתובת בנים שכרים. היא לא, לא. באתי והוצרחתי לומר, שעל אף שפסקתי אחת בחייו ואחת במותו, יש להן, צריך גם לדעת, שבמידה ושילמו את כתובת האישה השנייה, זה נחשב כמותר דינר, אלא לשמינן כתובה נעשית מותר לחברתה. וענה ידינה משום דאחת בחייה ואחת במותו, יש להם כתובת בנים שכרים. שואלת הגמרא שאלה כזאת, פה צריך טיפה ריכוז, הרבה יותר קל ממה שזה נראה. באה הגמרא ואומרת דבר כזה, תראה, אם היית מלמד אותי את ההלכה השנייה, שההלכה השנייה באה ואומרת, שבמידה, ויש לנו מותר דינר, המותר הזה מתקיים גם על ידי פריאת הכתובה. לבד הייתי אומר, מתי מעניין אותי אם יש מותר דינר או לא? למה זה נפקא מינה? זה נפקא מינה אם אחת מתה בחייו. רגע, עכשיו, על איזה כתובה אתה מדבר? על הזאת שמתה במותו. זאת אומרת, שכשאני אומר לך, שכתובה יכולה לשמש כמותר דינר, אתה לבד יודע שאחת בחייו ואחת במותו יש כתובת בנים שכרים. כי אם לא, אין שום נפקא מינה לדין הזה. אומרת הגמרא, אז למה לא הסתפקתי בהלכה השנייה? מתרצת הגמרא. אי השמועינן הכי, הווה אמינא כגון שנשא שלוש נשים, ומתו שתיים בחייו, ואחת במותו, והך דמיתה לאחר מיתה, יולדת נקבי ולאו בת ירושאי, אבל אחת בחייו ואחת במותו, והדה לאחר מיתה יולדת זכרי, אימו ליחוש לנצוי, אי כמש מען שלו. פשוט וברור. פשוט וברור. הביאור הוא כזה. הביאור הוא כזה. אנחנו מדברים על מקרה כזה. הבן אדם הזה נשא שתי נשים בחייו ומתו בחייו. לכל אחת מהם יש כתובה, כל אחת מהם במותה הורישה לבעלה את כל נכפיה. הוא היורש הראשון, אמרנו, עוד דאורייתא, עוד דרבנן, אבל הוא היורש של האישה. יש סעיף בהתחייבות שלו בכתובה שבו נאמר, שבמידה ואני הרש אתכן, כשאני יוריש את נכפיי, אני נותן כתובת בנים שכרים. נפלא. אז בעצם יש לנו כתובת בנים שכרים של יורשי א', ויש כתובת בנים שכרים של יורשי ב'. הוא גם נפל אישה שלישית שמתה אחריו. הוא מת והמשיך לחיות. אז הוא נפל אישה שלישית. האישה הזאת, ברגע שהוא מת, מגיע לה כתובה בתורת חובה, בעל חוב. ברמה עקרונית, מכיוון של האישה השלישית היו בנות ולא בנים, אז הם לא יורשים את האבא, הם יורשים את האמא. האמא קיבלה חוב, כשהאמא תמות, הנחלה שלה מתחלקת בין בנותיה. זה לא מה שמעניין. אותנו מעניין הם הבנות לא יכולות לבוא ולדרוש חלק בנחלת אביהם, כי לאבא יש בנים, ובת במקום בן אינה יורשת. עכשיו שבאים לעשות כתובת בנים שכריים, יש כאן שתי משפחות. מה עם מותר דינר? אני בא ואני אומר שמה ששילמו את הכתובה של האישה השלישית, זה המותר דינר של שתי המשפחות. אני חפפתי לדעת מה יהיה הדין של אחת בחייו ואחת במותו. מה ההבדל בין אחת בחייו ואחת במותו למקרה שציירנו של שלוש נשים? באחת בחייו ואחת במותו יש חשש של אינסויי. יש כאן משפחה אחת שמקבלת ויש משפחה שלא מקבלת. במקרה של השלוש נשים לא תהיה מלחמה, ולמה? כי הבנות של האישה השלישית סייבי אינם יורשות. איזה מלחמה תהיה? אז שתי המשפחות שנוטלות נחלה, שתיהן מקבלות הרי כתובת בנים שכרים. אז אין כאן מקום למלחמה. עונה הגמרא, אם היית אומר רק את ההלכה, שכתובה נחשבת מותר כדי לבוא ולחלוק את הכתובת בנים שכרים, הייתי אומר מתי כתובה משמשת כמותר. אם יש לנו שלוש נשים, שתיים מתו בחייו, ולהם יש בנים שכרים ובאים לקחת כתובת בנים שכרים, וצריך שיהיה מותר דינר, אז האישה השלישית בחוף שלה משמשת כמותר דינר. אבל יש לה רק בנות, ומכיוון שיש לה רק בנות אין מקום למלחמה. אבל מה קורה באחת בחייו ואחת במותו? כאשר זאתי במחייו וזאתי במותה, לשניהם יש בנים שכרים, אז עכשיו יהיה מלחמה. אלה הבנים של האישה שמתה לאחר מותו יאמרו, הבנים של האישה ראשונה יורשים ואנחנו לא נירש, אולי שמה לא נאמרה הלכה. כמה שמלן שגם אחת במותו, זה עונה הגמרא, אנחנו חוזרים. לא, כי אחת בחייו ואחת במותו ולאישה השנייה יש רק בנות, ממילא הם יורשים הכל הבנים. אז לא צריך להגיע, כן, אבל לא צריך להגיע לכתובת בנים שכרים. הם לוקחים בנים שכרים ובנים שלא שכרים, כל הכסף הם לוקחים, כל הקונט זה בגלל שיש כאן בנים ובנים. אומרת הגמרא, אי השמועינן אחי, חוזרת הגמרא, אי השמועינן אחי, אם היית אומר לי רק את ההלכה הזאתי של כתובה נעשית מותר, הווה אמינא כגון שנפש שלוש נשים ומתו שתיים בחייו ואחת במותו, והך דמיתה לאחר מיתה, האישה השלישית יולדת נקבי ואותה בת לב בת ירושאי, שם אני אומר שהכתובה נעשית מותר. אבל אחת בחייו ואחת במותו, וזאתי שמתה לאחר מיתה יולדת זכרי, יש מקום למלחמה. אי מלכוש לימצויי, והכתובה לא תעשה מותר. כמה שמלן, אחת בחייו ואחת במותו כן נותנים כתובת בנים שכרים, והכתובה ששילמו לאישה השנייה משמשת בתורת מותר דינר. אומרת המשנה, מי שהיה נשוי שתי נשים. משנה חדשה. בשעה טובה, אבל ילדה בנות. אם יהיה בנים אחרי שהוא ימות, יצטרכו לדון. הוא כשהוא חי היה בנות. אם יהיה בנים לאחר מותו, נתחיל דיון חדש. זה גמרא בירושלמי. אם יהיה בנים לאחר שהוא ימות ממנו, אף צריך לדון. אומרת המשנה, מי שהיה נשוי שתי נשים, כן, שנתיים, שלוש אחרי זה נולדו בנים ממנו, נצטרך לדון. אבל כרגע זה לא קרה. מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו, זה לא אקטואלי, כי לירושה זה לא מועיל. גם היום וגם אחר. נודע ביהודה מפורסם, עם ב' ועוד. אין לזה שום אקטואליה. מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו, זה פלא. פלא. מי שהיה נשוי שתי נשים והם מתו, ואחר כך מתו, ויתומים מבקשים כתובת אמם, לכל אחד מהצדדים מגיע כתובת בנים שכרים, ואין שם אלא שתי כתובות. לא. אחת מתה כמו רחל על אם הדרך, אחת מתה לימים במערת המכפלה, אחרי זה מביאים את הבעל יעקב, ואז מתחיל ויכוח בין הילדים של רחל אליה. כל אחד רוצה את הכתובת בנים שכרים, חולקים בשווה, ואין שם אלא שתי כתובות. זאת אומרת, האישה רחל הכניסה 1,000 זוז, והאישה לאה הכניסה 1,000 זוז, בפועל יש בסך הכל ירושה של 2,000, אין מותר דינר, אין מותר דינר, מחלקים בשווה. אני רק רוצה להסביר איפה הנפקמינה, לכאורה ראה נפקמינה. הרי אמרתי לזה 1,000 ולזו 1,000, וממילא מחלקים בשווה, אז איפה הנפקמינה? ואיש הייתם בנקאים? עוד פעם, כסף, כסף, מתרגם את זה בכסף. התשובה היא פשוטה. האישה הזאת, רחל, היה לה רקע ידוע, שתי בנים, שני בנים. האישה לאה היו לה? כמה? שישה בנים. רון, לא לקפח, לא את זבולון ולא את יששכר, שישה בנים. הבת לא מעניינת, דינה לא בחשבון. לכל אחת מהם היה אבא לבן נתן 1,000 זוז. אם אני אומר שנותנים כתובת בנים שכרים, יוסף מקבל 500, בנימין 500, לעומת הילדים אצל לאה, שם יקבלו 150 פלוס, 166.6 קצת פחות. אבל בכל אופן יקבלו כל... מה יקרה אבל, אם עכשיו מחלקים את זה בתורת ירושה שווה בשווה, אז יוסף מקבל שווה, ובנימין שווה, וכולי, 250 לכל אחד. זה הנפקמינה. אומרת המשנה, מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו ואחר כך מתו, ויתומים מבקשים כתובת אימן, כתובת בנים שכרים, ואין שם אלא שתי כתובות, אבל בממונו הוא השאיר בסך הכל שתי כתובות, חולקים בשווה, היה שם מותר דינר, אילו נותנים כתובת אימן ואילו נותנים כתובת אימן. רגע, אם אמרו יתומים, אנחנו מעלים הנכסה אבינו יפה דינר, כדי שיתלו כתובת אימן, באים הבנים של רחל ואומרים, מה הסיפור? אבא השאיר קרקעות, אתם שמתם את זה שווה 2,000? מה פתאום? אנחנו את הקרקע רוצים לקנות ב-2,200. אנשים נחמדים. וממילא עכשיו יש כאן מותר דינר והכל שריר. אין שומעים להם, הם לא יכולים לבוא ולהפעיד את האחרים. אלא שמין את הנכסים בבית דין, וכמה שבית דין אומרים ששווה, זה שווי הנכסים. היו שם נכסים בראוי, יש שם נכסים שעתידים ליפול. כרגע זה היה בחוץ, אבל זה שייך לאבא. אינן כזה מוחזק, לא יהיה כתובת בנים שכרים. צריך שברגע המוות יהיה מותר דינר. רבי שמעון אומר, אפילו יש שם נכסים שאין להם אחריות. אבא השאיר מעל האלף זוז לכל אחד $1,000,000. אבל זה מטלטלים, זה לא קרקע. אינן כלום עד שיהיו שם נכסים שיש להם אחריות יותר על שתי הכתובות דינר. צריך קרקע ששווה דינר יותר. תלו רבנן. לבוא 1,000 ולבוא 500. אם אישה אחת, כתובת הזכרים שלה זה 1,000. והשנייה 500. אם יש שם מותר דינר, אלו נותנים כתובת אימן ואלו נותנים כתובת אימן, ואם לאו, יחלקו בשווה כמדובר. פשיטה אומרת הגמרא, הדבר ברור הוא, מרובין ונתמעטו, כבר זכו בהם יורשים. אם ברגע פטירת האבא, היה מותר דינר, ולמה? כשאבא מת, הנדלן היה בשמיים. אז ממילא היה מותר דינר בירושה. עד שבאו מחפצין מננסין, הוציאו צו ירושה, אולי, באים למכור את הנכסים, נפלן על הדלן. עכשיו אין מותר דינר, זה לא מעניין. כיוון שברגע ירושה היה מותר דינר, אז אילו נותנים כתובת אימן, ואילו נותנים כתובת אימן. מה קורה מועטים ונתרבו? אם ברגע הפטירה זה היה שווה פחות, ולא היה מותר דינר. כשבאים לממש את הנכס, מתברר שזה כבר שווה יותר. תשמע, דניכסי דמק, בי בר צרצור, היה באמת סיפור כזה עם בי בר צרצור, שהיה לו נכסים מועטים ונתרבו עבי. ועתו לקמי דרב אמרם, בעלי הכתובה הגדולה, אמרו לו, זיל פייסינו, אמר להם, תשמעו, לכו לבני האישה השנייה, נו להם איזה מתנה מכובסת, תזמינו אותם למסעדה טובה, שהם ירגישו יותר טוב על הלב. לא אשכחו, לא רצו לפייס אותם. אם ההלכה איתנו, מה פתאום לפייס אותם? אמר לו, לא מפייסת לו, אם לא תפייסו אותם, מכינה לכו, אני אקה אתכם בסילוע דלא מה בדם, בקוץ שלא מוציא דם, חרם, שמת, נידוי. הלכו בני הכתובה הקטנה, שדרינו לקמי דרב נחמן, כבוד הרב, מה הלכה? אמר להם, וזוהי ההלכה, כשם שמרובים ונתמעטו, זכו בהם יורשים צדיק א' עמוד ב', כך מועטים ונתרבו, זכו בהם יורשים. אז גם אם היה נוכפים מועטים והם נתרבו, זכו בהם היורשים, ואומר שאי אפשר לתת להם אלא דין שווה בשווה ולא כתובת בנים שכרים. כך למד רש"י ורבינו חננאל. בתוספות הוא מביא שיטה נוספת ועוד מפרש רבי, כשם שמרובים ונתמעטו זכו בהם יורשים, פירוש בני כתובה גדולה, כך מועטים ונתרבו, זכו בהם יורשים בני כתובה גדולה, והוא מסביר את העניין. אבל פשטות מסקנת הסוגיה, הכל נקבע לפי רגע המוות. אם היה נכוסים יותר מותר דינר, מחלקים שם, אם לא עושים ירושה רגילה, בלי כתובת דברים אחרים.